היש לכולם, וברוכים הבאים לסדרת העסקתים החדשה שלנו, מתקתקות.
אנחנו בר ורותם, בנות 17, ובאנו בעצם להביא בסדרה את כל עולם הטיקטוק לידי ביטוי ברדיו.
אנחנו הולכות לדבר על הטרנדים החולפים, הסכנות, איך טיקטוק הפכה לפלטפורמה שיווקית, אתגרים שהצליחו בכל העולם, ועוד המון.
פרק של היום נדבר על ההתחלה של הטיקטוק, השינוי שהוא עשה מהמיוזיקלי, האלגוריתם שלו ועוד.
תישארו איתנו, מבטיחות שיהיה מעניין.
טוב, אז בשביל לדעת מה זה טיקטוק, קודם כל צריך לדעת מה זה מיוזיקלי. מיוזיקלי הייתה אפליקציה שנוצרה בשנת 2014 למטרת יצירת סרטונים קצרים שבהם המשתמשים יכולים להקליט את עצמם עושים ליפסינג או רוקדים למוזיקה. היא הצליחה מאוד, בעיקר כי הייתה פשוטה ונתנה לאנשים במה למטה את עצמם באופן יצירתי ומגניב. כל אחד יכול להקליט את עצמו לסרטון של 15-30 שניות ולהעלות אותו בקלות.
אז בשנת 2018, מיוזיקלי נרכשה על ידי החברה הסינית ByteDance והפכה לאפליקציה שאנחנו מכירים היום, טיקטוק. מאז, טיקטוק עשתה קפיצת מדרגה ענקית והפכה לאחת האפליקציות הפופולריות ביותר בעולם. אם במיוזיקלי היו בעיקר סרטונים של ליפסינג וריקודים, טיקטוק פתחה את האפשרויות ונתנה פתח לכל סוגי התוכן. החל מהומור, סיקורים חדשותיים, אתגרים, תכנים חינוכיים, אפילו תוכן שקשור לפוליטיקה.
הדבר שהפך את טיקטוק למיוחדת זה האלגוריתם שלה. אם בעבר הייתם צריכים הרבה עוקבים כדי שהתוכן שלכם ייחשף, בטיקטוק האלגוריתם פשוט בודק איזה סרטונים אתם צופים, איך אתם מגיבים אליהם, ואז הוא מתחיל להציג לכם יותר תוכן שמתאים לכם אישית. הוא כל הזמן לומד את ההתנהגות שלכם ומנסה להציע לכם את מה שאתם הכי אוהבים לראות.
היתרון של טיקטוק הוא הפשטות. כל אחד יכול ליצור תוכן ולקבל חשיפה, גם אם הוא לא כוכב אינסטגרם עם מאות אלפי עוקבים. הזמן הקצר של הסרטונים לא יותר משלוש דקות, זה פשוט גורם מזה להיות כיף וממכיר.
אז כמה אנשים משתמשים בטיקטוק היום? האפליקציה הזאת פשוט לא עוצרת. ב-2023 היא עברה את 2 מיליארד הורדות. יש לה מעל 1.7 מיליארד משתמשים פעילים כל חודש. זה בערך 30% מהאנשים בעולם. גם מבוגרים, עסקים ואפילו פוליטיקאים התחילו להבין כמה יכולה להיות כלי חזק.
כמובן שהיום אי אפשר לדבר על הטיקטוק מבלי לדבר על בינה מלאכותית, על AI. טיקטוק משתמשת בה בצורה מאוד חכמה. האלגוריתם שלה לא רק מבוסס על תחומי עניין שאתה בוחר, אלא גם לומד מהתגובות שלך לתוכן, מזהה את העדפות שלך ומציע לך בדיוק את מה שיתאים לך. בצורה כזו, כל סרטון יכול להפוך לוויראלי, גם אם יש לך רק עוקב אחד או שניים. טיקטוק למעשה עשתה את כל נושא הצפייה והיצירה הרבה יותר דינמי, וזאת אחת הסיבות שהיא כל כך מצליחה.
אני חושבת שאם נמשיך להסתכל על ההשפעה של טיקטוק, אפשר ממש לראות איך היא שינתה את התרבות הדיגיטלית באופן כללי. לא רק שהאפליקציות האחרות לקחו השראה, אלא גם עסקים, מותגים ואפילו אומנים החלו להבין שהגיע הזמן להתאים את עצמם למה שהקהל רוצה.
טיקטוק שינתה את הדרך בה אנשים צורכים תוכן. אם פעם היינו רגילים לראות סרטונים ארוכים או תוכן שמבוסס על תמונות, היום הסרטונים הקצרים הם מה שעובד. זה הכל על תוכן מהיר, תמציתי ומעניין. בגלל שזה עובד כל כך טוב, חברות ענק כמו מטה התחילו להבין שצריך להתאים את עצמם למגמה. אינסטגרם לדוגמה, לא רק הוסיפה את הרילס, אלא עושה כל מיני עדכונים כדי לגרום לפורמט הזה להרגיש הרבה יותר דומיננטי. כמה פעמים קרה לך שגללת באינסטגרם, ופתאום הרילס קפצו לך יותר מהפוסטים הרגילים?
וואו, האמת שמלא. או שבמקום לראות תמונות, את מוצאת את עצמך בתוך ים של סרטונים קצרים.
האמת שזה קורה לי לפעמים. גם יוטיוב, שלא הייתה בדיוק בקטע של סרטונים קצרים, פתאום נכנסה חזק לתחום עם השורץ. היא שמה דגש על סרטונים באורך של עד 60 שניות, בדיוק כמו בטיקטוק, והקהל גם שם התחיל להתרגל לתוכן המהיר והמרתק.
לדעתי זה צעד חכם מצד יוטיוב, במיוחד שבהתחלה היא לא נחשבה לפלטפורמה של סרטונים קצרים, אלא של תכנים יותר ארוכים ומעמיקים. עכשיו, כל מי שמחפש תוכן קל וקצר, מוצא את עצמו בין השורץ, ורבים מהמשתמשים מבלים שם זמן לא פחות מאשר בטיקטוק.
אפילו טוויטר ניסתה להיכנס עם פליץ, אבל זה לא ממש הצליח להם. זה רק מראה כמה טיקטוק שינתה את הדרך בה אנחנו צורכים ומייצרים תוכן כיום.
אבל מעבר לכך, טיקטוק לא רק שינתה את איך שאנחנו צופים, אלא גם את איך אנחנו נהנים מהתוכן, סרטונים קצרים וממכרים. היום זה הרבה יותר ממוזיקה וריקודים. אנשים מוצאים בטיקטוק כל מיני תכנים, סיכומים של חדשות, אתגרים, מימים, הסברים מקצועיים, תרבות פופ, אקטיביזם וכל מיני טרנדים שעולים ומתחלפים כל הזמן. כל אחד יכול למצוא משהו שהוא אוהב או משהו שידבר אליו.
בנוסף להכל, זה גם יצר תופעה של סרטונים ויראליים. תוכן שנעשה פופולרי מאוד מהר. הוא לא בהכרח מקצועי איכותי, אלא פשוט נוגע להרבה אנשים בזמן הנכון.
טיקטוק שינתה גם את תעשיית המוזיקה. היום מלא שירים הופכים ללעיתים לא כי הם שודרו ברדיו, אלא כי הם חלק מטרנד בטיקטוק, ריקוד, אתגר, או אפילו סתם בגלל שמישהו עשה ליפסטינג לשיר והפך אותו לוויראלי. המוזיקה שייכת יותר ויותר לפלטפורמות שמתבססות על תוכן קצר, וזה פתח פתח להרבה אומנים חדשים להגיע לקהל בלי יותר מדי מאמץ.
ההצלחה של טיקטוק גרמה למהפכה גם בעולם השיווק. מותגים רבים הבינו את הפוטנציאל האדיר של הפלטפורמה ועברו לשווק לא רק עם פרסומות רגילות, אלא עם משפיענים או אתגרים. כשמותג משתף סרטון או אתגר בטיקטוק, הוא יודע שהוא מקבל חשיפה הרבה יותר טבעית ומגניבה מאשר אם היה הולך על פרסומת מסורתית.
טיקטוק למעשה יצרה כלכלה חדשה סביב יצירת תוכן. זה לא קשור רק לאנשים פרטיים, אלא גם לעולם שלם של עסקים, שיווק ותרבות. עוד יצא לנו לדבר על זה הרבה בפרקים הבאים.
לסיכום, טיקטוק לא רק שינתה את איך שאנחנו צורכים תוכן, אלא גם את איך שאנחנו יוצרים אותו. היא הפכה לפלטפורמה שמבוססת על יצירתיות, כישורים חברתיים, ואפילו על איך שנדבר אחד עם השני.
את מסכימה, רותם?
לגמרי מסכימה. כל הפלטפורמות הגדולות שבעולם הבינו שזה לא עוד טרנד חולף, זה העתיד שלנו, והוא כבר כאן.
בדור שלנו, זה קל מאוד להתמכר לטיקטוק. אבל עדיין יש כמה בני נוער שמצליחים לזהות את הסכנה ולהימנע ממנה. לדוגמה, הילה.
היי, שילה אביבי, מה קורה?
מה קורה, איך אתן?
בסדר.
טוב, אז יש לנו כמה שאלות לשאול אותך, והתחשב במצב שלך.
התחשב בעובדה שאת, לעומת רוב הדור שלנו, לא נמצא בטיקטוק.
מבחירה.
נכון.
אז למה בעצם את לא בטיקטוק? זאת החלטה שהיא מודעת או פשוט לא התחברת?
זו החלטה שהיא תמיד מאוד מודעת. אני יודעת גם מחברים שלי וגם בכללי, שזו אפליקציה מאוד ממכרת. וגם ככה יש לי את אינסטגרם, ששם אני גם משתפת, גם רואה, גם מדברת עם אנשים. ואני לא צריכה פשוט עוד משהו שיקח לי עוד זמן מהחיים.
ניסית פעם להיות בטיקטוק? זה משהו שהלך תקופה והפסקת איתו?
לא, מלכתחילה אני לא רציתי להיכנס לכל התחום הזה. פשוט הרגשתי שאין לו שימוש בשבילי.
את חושבת שהוא משפיע לרעה על הדור שלנו? בגלל זה את לא מתחברת?
כן, אני לא ספק חושבת שהוא משפיע לא טוב על הדור שלנו. אני חושבת שהוא הפך את הדברים שמדברים עליהם היום להרבה פחות מותאמים לגיל שהם צריכים להיות. היום אפשר לראות ילדים בני, בנות בעיקר, בנות 8 לצורך העניין, כבר מתעסקות במייקאפ, איך הן נראות, וזה כשהייתי בת 8 הייתי עסוקה ביחדי קרן או נערף, לא יודעת. ואני פשוט חושבת שבגלל שכל העולם שלנו נהיה עולם וירטואלי, אנחנו הרבה פחות שמים לב לאן אנחנו נכנסים. ואז יש הרבה פחות הבדלה בין מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא. ואני פשוט חושבת שזה גורם להידרדרות מסוימת בתפיסת עולם שלנו.
כן, אני מבינה מה את אומרת.
את מדברת על הרבה כאילו השפעות רעות שיש לטיקטוק, אבל את חושבת שגם יש כמה דברים טובים שיוצאים ממנו בסופו של דבר?
אני חושבת שמכל דבר יש דברים טובים ודברים רעים. הדברים הטובים פה אני יותר חושבת שזה הקטע של משהו לעשות, דרך לשתף, דרך לראות, לצבור, כאילו לראות עולם של אחרים. אני חושבת שזה חיובי, אבל באותה מידה אני חושבת שהחסרונות הם קצת גוברים על הדברים החיוביים פה.
כן.
אמרת שאת באינסטגרם, למה דווקא באינסטגרם?
מלכתחילה אני פשוט פחות אוהבת להראות את עצמי ולעשות את כל הסרטונים וזה. אז אינסטגרם פשוט הרגישה לי פלטפורמה יותר לדבר עם אנשים מאשר לבוא בשביל לפרסם.
כשאת באינסטגרם את נמצאת ברילס?
אני נמצאת ברילס, כן.
את לא חושבת שזה כאילו די אותו דבר?
בדיוק, זה אותו דבר, אז בגלל זה אני גם לא רואה סיבה לעוד משהו. ובגלל שדווקא הרבה אנשים אומרים לי, שומעת, אינסטגרם זה ממש לא אותו דבר כמו טיקטוק, טיקטוק הרבה יותר טוב, אז זה קצת גורם לי לקחת צד אחורה, כי אז אני אומרת, אוקיי, אם גם ככה לאינסטגרם אני מכורה, אז לטיקטוק אני כאילו פי 100.
הבנתי.
שתדעי שדווקא הרילס זה תחום שהוא יותר פרוץ. בטיקטוק מבחינת תגובות, אנשים עוצרים את עצמם, כי כל דבר קטן נמחק, אפשר לדווח עליו, אבל ברילס אנשים משתגעים,
כן, לגמרי.
בתור אחת שלא נמצאת בטיקטוק, וכמו שאת אומרת, זה משהו שרוב הדור שלנו נמצא, והוא מאוד חזק בזה, את לא חושבת אם שאת קצת לפעמים נשארת מאחור, או אם יש איזה...
מרגישה בחוץ.
כן, אם יש איזה טרנד שעכשיו כאילו כולם מדברים עליו, אז כאילו את פתאום לא מבינה מה קורה.
כן, אני ללא ספק מרגישה ככה גם הרבה פעמים, שפתאום חברות שלי עושות סאונדים, שכאילו אני מאיפה הפלצתן את זה. אבל באותה נשימה אני גם אומרת שאני קצת מעדיפה את זה ככה, כי אז אני מרגישה שהדברים שאני מדברת עליהם עם חברים שלי, אלה דברים שהם קצת יותר אישיים או משהו חברתי על פני משהו שהוא עכשיו נמצא בטרנד. אז אני לא אדבר איתם על הסאונד הזה והזה, אבל אני אדבר איתם על איך היה לנו שם ומה נעשה ככה, וכאילו מרגיש שזה קצת יותר פותח את השיחות שלי לדברים שונים.
הטרנדים כן מגיעים אלייך בסוף, בדיליי, או שזה עולם אחר לגמרי?
הטרנדים מגיעים אליי ממש בדיליי. האמת שאני תמיד נזכרת בטרנדים מאוחר, כשהטרנד נגמר, אני מתחילה איתו. יש דברים שהם פחות נוגעים בי, שזה נגיד סתם, בעיקר הטרנדים של הקניות, של כל הסטנלי, ולא זוכרת מה עוד יש, אבל יש...
כל ההולים.
כל ההולים האלה, כן, הם פחות נוגעים בי. שזה גם אחת ההשפעות שאני פחות אוהבת בטיקטוק, שזה כאילו... גם גורם לצריכת יתר ודברים כאלה. אבל הטרנדים מגיעים אליי, לרוב אני מחליקה אותם, כי עד שמגיעים אליי הם כבר לא רלוונטיים, אבל יש מספיק, יש מספיק אנשים מסביבי כדי שאני אכיר אותם.
תשמעי, גם הטיק טוק הוא מאוד עדכני, מקבלים בה הרבה פושים, הרבה, אני לא אקרא לזה חדשות, אבל ידיעות.
כן.
את צורכת את התוכן מהאינסטגרם או שאת רק ברילס? כאילו, איך את מתעדכנת?
זהו, את האמת שאני בכללי בן אדם לא מאוד מאוד כאן, ואני יכולה להגיד שזה יתרון, אני יכולה להגיד שזה חיסרון. אני באדם לא מאוד מודכן, אני גם לא בכל הוויינט ובכל הדברים האלה. אני פשוט לא אוהבת להרגיש שאני כל הזמן סביב הדברים האלה. אז גם באינסטגרם, גם כשאני באינסטגרם, אני לא רואה את כל החדשות ואת כל הדברים האלה, אני רואה כאילו דברים להנאה, כל מיני סרטונים מצחיקים, דברים כאלה. ואת החדשות אני מבינה דרך שיעורים, כשאני מדברת עם חברים, דרך ההורים. אני פחות בתוך זה.
אז אינסטגרם כאילו בידור, בעיקר.
כן, 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 בעיקר בידור.
אוקיי, תודה רבה אילה.
תודה אילה.
תודה לכן.
אז זה היה הפרק שלנו להיום. איך היה לך רותם?
אני נהניתי ממש, איך היה לך בר?
האמת שהיה נדיר. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבני. כאן כל יבני.
ניפגש בפרק הבא.